שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צפי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט בחורים רעים, הכל או כלום. הביקורת החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יכולה לקבל המלצה בלי שנרוס לו. בחלק השני נספלר לנתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/views/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, דף האינסטגרם שלנו, להשאיר הערות, מחמאות, לשלוח בקשות, מחמאות, מה שאתם רוצים. זהו, שלום אורן, מה נשמע?
היי, מעניינים.
בסדר גמור. טוב, תשמע, אני זוכר בתחילת המלחמה, הייתי קם כל בוקר, מסתכל על החדשות, ומקווה לחדשות טובות. אבל עברו כמה? 8 חודשים, וגילינו שמלחמה זה לא סרט, אבל אשכרה אתמול בצהריים גילינו שמלחמה זה כן סרט. ואפשר להתחיל ב... אתה רוצה למצוא לאיזה סרט אתה מקביל את מה שהיה אתמול? כאילו, Black Hawk Down?
Homeland?
Homeland, Homeland, אוקיי. היה את הסרט של המצור על השגרירות בבנגזי, היה גם את זה. שמעתי שליאם ניסן מואשם עכשיו על ידי האום.
שמה?
הוא הרג 51 אנשי חמאס כשהוא חילץ את הבת שלו. קיצור, ליאם ניסן, נראה. טוב, אז באמת חדשות טובות, יש לנו 4 חטופים שחזרו, משמח, תשמע, משמח, רוצים לראות עוד 120.
כן, כן.
בוא נעבור לחדשות. תשמע, מי הבמאי האהוב עליך? אני חושב שאני יודע מי.
דבר.
סטיבן שפילברג.
הייתי אומר, לא, הייתי, אתה יודע, הייתי אומר לאחרונה זה כריסטופר נולן.
אוקיי,
אבל, בסדר. אוקיי. כן, שפילברג אם הייתי רוצה כזה יותר רחב כנראה.
שלי קלינט איסטווד.
וואלה.
כן, אני ממש, אתה יודע, במיוחד אחרי מיליון דולר בייבי, אבל אתה יודע, יש לו כל מיני סרטים שאנשים לא עד הסוף מכירים, מכתבים מאיוו ג'ימה, זה היה פרויקט של 2 סרטים, אני מת עליו. הוא בן 94.
כן.
94. בחורף הקרוב הוא מוציא סרט חדש, נקרא מושבע מספר 2, עם רשימת השחקנים, ניקולס הולט, ג'י קיי סימוס, טוני קולט, זה עם 3 סרטים ב... אבינג מיזורי, קיפר סאדרלנד, קריס מסינה, פרנצ'סקה איסטווד, זה הבת של.
כן, עכשיו הראיתי לו הנכדה או הבת.
לא, הבת. בקיצור, תשמע, איזה כיף, יש לי סרט חדש של קלינט איסטווד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באיזה נעליים אתה רץ?
וואה, זה משתנה כל הזמן.
בטח הוקה.
עכשיו הוקה.
כן, אני רץ בברוקס, אני מתורגת, פרסומות של ברוקס.
כן, רצתי הרבה בברוקס גם, כן.
קיבלתי פרסומת של ג'רמי רנר.
ג'רמי רנר.
כמעט. הוא נפצע קשה בתאונת סקי.
כן,
דיברנו על זה. הוא כמעט מת.
נכון, דיברנו על זה.
ויש לו עכשיו פרסומת חדשה, שהוא מפרסם את ברוקס, שבעזרת ברוקס הוא חזר לרוץ, השתקם, בלה בלה בלה. למה אני מספר את זה? כי חזרה עונה שלישית, אני חושב, של Mayor of Kingstown. סדרה מאוד טובה, Paramount Plus, ג'רמי רנר, אני ממליץ עליה, זה פה, אתה יודע, כי זה בחדשות, אני לא דיברתי עליה כן. כבר, יותר מפעם אחת, Mayor of Kingstown ב-Paramount Plus, זה ג'רמי רנר. עוד משהו, זה פיוריוסה, פתיחה גרועה, 26 מיליון דולר, בעולם 64, תקציב של 170, כוכב הקופים כבר הכניס 300 מיליון. הכפיל כמעט לא ירד, אפילו טיפה עלה בזמן שהוא יוצא לסטרימינג.
גם הכפיל וגם פיוריוסה, שתי הבטחות מאוד מאוד גדולות שבינתיים לא ממש מומשו.
זה נכון, אבל הכפיל לא ירד, יצא לסטרימינג ולא ירד.
כן.
עוד שאתה יודע, ימשיך ככה מה שנקרא לונג לגס.
כן, אבל הוא מדשדש בלונג.
צור, 300 מיליון לכוכב הכפיל, אני לא יכול לנבא את העולם הזה, הוא מוזר מאוד. דבר אחרון שיש לי לספר, הבת שלי הכירה לי ערוץ יוטיוב של ניתוח פסקולים של סרטים. בצורה מאוד מעמיקה, מאוד מאוד יפה. אני אשים לינק באתר שלנו, אחד הדברים המדהימים, זה ניתוח הפסקול של מטריקס הראשון.
וואלה.
זה עבודת דוקטורט של מישהו, שזה שעושה את הערוץ, בעצם קרא את הדוקטורט שלו ומציג את זה. ואחד ה... קודם כל זה מדהים, זה עמוק, זה מרתק. באמת, זה ארוך, זה חצי שעה, וזה באמת מרתק בצורה בלתי רגילה. יש שם כמה דברים ממש ממש מדהימים. אחד הדברים הכי מדהימים, הוא אומר שם משהו כזה, כמו שהנביאה יכלה להגיד לניו, אל תדאג בגלל האגרטל, ואז הוא נותן מכה לאגרטל והאגרטל נופל. אז זה כאילו הטענה שהעולם הוא דטרמיניסטי. אם אתה יכול לראות את כל האטומים ואת הכל, אז אתה יודע מה יקרה כל בשלב הבא, והתוכנה היא תוכנה דטרמיניסטית, אין שום דבר אקראי, ולכן ניו הוא תוכנה, והיא יכולה לדעת שהוא יפיל את האגרטל. ככה המוסיקה של המטריקס, והוא מראה את זה, היא מטריצה. המוסיקה היא מטריצה, וזה מטריצה של תווים, ואם אתה בוחר את שני התווים הראשונים, אתה יכול לדעת איך זה ייגמר. לא, זה מדהים. זה מדהים לראות את זה. זה יפהפה בצורה, כי זה גם מתמטי. אני אשלח לך את הלינק, אני אשים את זה באתר שלנו. זה מרתק בצורה בלתי רגילה. אבל זה רק חלק אחד. זה עבודת דוקטורט שלמה על המטריקס, הוא מראה שם מלא
דברים. עבודה על המטריקס או על הפסקול?
על הפסקול, על הפסקול של המטריקס.
אבל שהמטריקס ספציפי לא על פסקולים בכלל.
לא, לא, ערוץ יוטיוב הוא על פסקולים בכלל, הפרק הזה אני חושב שהוא מאוד מאוד מיוחד. זהו, זה מה שלי היה לספר, מה שבשבועיים האחרונים, לא, אתה יודע, לא יותר מזה.
התחלת במלחמה, זה היה לי שתי רפרנסים, שהם חדשות, אחד, בן סטילר, שמעת הסיפור אליו?
לא.
בן סטילר, היהודי, האוהב ישראל, כתב לפני כמה ימים, לא יודע, שבוע, עשרה ימים, כתב, עתן טוויט, והוא כתב רפה, ועם שלושה סימני אגרוף.
אוקיי.
ודווקא פלסטינאים וערבים פרשו את זה כתמיכה שלו בתושבי רפיח, ונגד ישראל.
תחזיקו חזק.
כן,
תהיו חזקים.
רפה ואגרוף, ואמרו, והתחילו לשאול, מה, אבל הוא לא יהודי, מה, הוא לא... לא, אין משפחה בישראל, לא זה, כאילו, ולא הבינו זה, והיה כמה טוויטים, וכולל אנשים שאמרו לו כל הכבוד, שאתה עומד גם לזכות החלשים וכולי. מה שהם לא שמו לב, שהוא כתב רפה בלי H בסוף, הוא מעריץ של רפאל נדל. היה משחק, והוא מודד את נדל, ורשם רפה.
רולאן גארוס, בדיוק לפני איזה 5 דקות היה הגמר, כן.
ומעריץ מימים, מימה של, של, של נדל וידוע וכולי, אז אחרי שהם הבינו שהוא תומך ברפה אחר.
משעשע מאוד.
זה היה מאוד נחמד. חדשה שנייה, גם חדשה קשורה למלחמה, מייקל דאגלס בארץ.
אוקיי.
בא לבקר, ביקור הזדהות, בא נסע לבארי, אמר שהוא מזועזע כמובן, והוא לא מבין איך אפשר בכלל להצליח לדכא את יתר הנקמה וכולי, וכאילו, עשה ביקור הזדהות, עוד יהודי חם וטוב, לא נגמרו הביקורי הזדהות.
רשימה של שחקנים מפורסמים,
כן,
ג'ל סנפלד.
כן, דיברנו על כמה, אז עכשיו הוא גם בארץ. זהו, התחלנו חדשות במלחמה ונגמור במלחמה. אין לי עוד דברים מעבר לזה, כן, לא קרו הרבה דברים.
וואלה.
כן, היה יחסית שבועיים רגועים, או שאולי באווירת מה שקורה מסביב, זה מעפיל.
אז יש לי משהו ממש מקסים לספר לך שראיתי בשבועיים האחרונים, אז אני אתחיל, ממש מת לספר לך. חבר שלי הזמין אותי לראות סרט בדוק אביב. והיום היחידי שיכולנו שנינו זה היום שישי, פתחנו את התוכניה, והסרט היחידי שמצאתי שסביר לראות, נקרא ערבי קפוארה. סרט של ברק אימן.
אוקיי.
Okay. עכשיו, התוכניה היה כתוב שזה סרט שמספר את הסיפור של איך הופך נער חרדי ביישן למאסטר עולמי בקפוארה, וכיצד מגיבה הקהילה החרדית של בני ברק למהפכה שהוא נחוש לחולל בה. אתה יודע, אמרתי, בסדר, אני לא אשתעמם. כאילו, ניחא.
אולי.
כן.
אני הייתי אומר, לא, אני אשתעמם.
מה שמוזר זה שהסרט בכלל לא על זה. ואני לא מצליח להבין למה... כאילו, מתישהו מזכירים שהבחור, תכף אני אגיד איך קוראים לו, מיקי חיית, הוא מנהל עמותה בשם חרדים לקצב. ומיקי חיית הוא, אני חושב, אלוף אירופה בקפוארה, היה אלוף אירופה בקפוארה, ומזכירים את זה באיזה משפט בסרט. אבל הסרט הוא בכלל לא מספר איך הוא הופך למאסטר עולמי. בכלל. ובקיצור, על מה הסרט? אז עמותה בשם חרדים לקצב, שמנהל אותה מיקי חיית, אבל לא פחות השותפה שלו, שלא מוזכרת בכלל בתוכניה, שקוראים לה רויטל בן משה, שניהם חרדים, יזמים בנשמה, והם מנהלים את העמודה הזאת בבני ברק. מצד אחד, מיקי חיית מעביר שיעורים בקפוארה לחרדים, ורויטל בן משה מעבירה שיעורי מחול, היפ-הופ, ריקוד, דברים כאלה. מיקי עצמו לא הצליח לשרוד את חיי הישיבה, הוא היה ביישן, היפראקטיבי, ונזרק לשוליים, חווה נטישה, אלימות, ובעצם הקפוארה הצילה את החיים שלו, נתנה לו משמעות, רוחניות, והוא לא נטש את החרדיות.
וואלה.
לא נטש. רויטל היא פמיניסטית אמיתית, והיא חיפשה משמעות ועשייה מעבר לחיי עקרת הבית שלה. הבעל שלה רצה רק שהיא תשאר בבית ולא תצא מהבית, ולכן אמר, אם את יוצאת לעבודה, אני מתגרש ממך. והיא יצאה לעבוד והוא התגרש ממנה. והיא נשארה פחות או יותר לבד, אני חושב שיש לה 5 ילדים. היא הקימה את הסטודיו לריקוד, ואז היא חברה למיקי חיית, אבל היא נשארה חרדית לא פחות, ואפילו יותר ממיקי חיית. כן, כל נושא של צניעות וזה. אז על מה הסרט? אני אגיד את זה ככה, בסוף הסרט הם באו לענות על שאלות.
היו באולם.
כן, כן, דוק אביב וככה.
איפה זה? בסינמטק, דוק אביב?
זה היה בסינמטק בתל אביב. ואני ככה עמדתי ואמרתי להם, אני חושב שזה סרט של שני גיבורי על, והוא לא סרט של מרפל. והם באמת, הם שני גיבורי על, הם לא מבטרים...
זה היה של דיסי?
הם לא מבטרים על העולם החרדי, והם משלבים את העולם החרדי ואת העולם הפנימי, והחברה החרדית לא רואה בעין יפה את מה שהם עושים. אתה יודע, היא מרימה מופע סוף שנה, ואז מגיעות האימהות, והן נחרדות, הן רואות את הבנות שלהן רוקדות, לא יודע, היפ-הופ או משהו כזה, ואז אימא אחת אומרת, אני אגיד לכל כיתה זין שתיים, שכולם יעזבו את החוג שלך,
מורידה אותם לתרבות רעה.
משהו כזה. ואתה יודע, והם מתמודדים עם זה שאין להם כסף. וזה ממש מרתק לראות את זה. אבל מצד שני, אתה יודע, יש דרישה. יש דרישה למה שהם עושים, כי לא כל הבחורי ישיבה בנויים, לא כל החרדים בנויים להיות בחורי ישיבה, וחלק מהם נוטשים. ואז הם נזרקים ברחוב, והם מחפשים איזושהי משמעות, מחפשים, והוא אוסף אותם. והוא ממש נותן להם בית. והבנות הן כמו, אתה יודע, כמו בנות חילוניות, כל מה שהן רוצות זה לרקוד. וזה לא כל כך משנה, אתה יודע, סמלות, טייץ, וזה. קיצור, זה ממש מדהים, והם פורצי דרך ומצליחים, והוא יזם, הוא אומר, אני אקים חדר כושר, כי החרדים צריכים את זה, והם לא נכנעים, ויש להם בעיות כלכליות, והמשפחות שלהם משלמות מחיר. ובאמת, אני ראיתי את הסרט, גם אני וגם חבר שלי, ופשוט התרגשנו ומחנו כפיים כשהם הגיעו לשם, אתה יודע, וכל הקהל, ואתה יודע, הבימוי עצמו, ברק הימן, זה אח של תומר? תומר הימן, לדעתי, נכון?
שהוא, מה?
במאי.
לא מכיר.
באמת? שניהם הם, כאילו, ידועים, מפורסמים. והוא מביים ממש ברגישות, והוא בונה את הסיפור שלהם, וזה ניכר שהוא ממש אוהב להיות איתם. הוא סיפר שהוא צילם 350 שעות, הסרט הוא 70 דקות.
וואלה.
כן. ואתה יודע, איזה הישג זה, כי בסוף אתה רואה כזה סרט שהוא חצי דוקומנטרי, לא, הוא דוקומנטרי, ואתה צריך לבנות סיפור, תחשוב כמה זה קשה לבנות סיפור מ-350 שעות. שהוא יהיה הדוק ומזוקק ויחיל את הדברים. אני חושב שזה הישג מדהים של הבמאי, ויש שם כל מיני ניואנסים. אתה יודע, הקפוארה, מוסבר בסרט, הוא סגנון לחימה שמוסתר בתוך ריקוד, שפיתחו עבדים שחורים בברזיל. ובכיפורי כולם עומדים במעגל ושרים שירים, וכל מיני יש להם שירים במקצבים שונים וככה, ולכל אורך של הסרט מתנגן שיר במקצב הקפוארה, והמילים זה אדם שחור בשבי ניפץ את השלשלאות, העבדים בברזיל. ובתחילת הסרט אתה שומע את השיר ואתה לא עד סוף מבין. ובסוף הסרט אתה שומע את השיר עוד פעם ואתה מבין שעל זה הסרט. כאילו הסרט הוא על דם שחור בשבי שמנפץ את השלשלאות. זה מקסים, זה באמת מרגש. ואני אומר לך שאני יצאתי אופטימי, כי אתה יודע, יש מיליון חרדים. זה לא אמירה, יש מיליון חרדים במדינה, וברק אימן באמת אוהב אותם, ולא כולם אותו דבר, ולא כולם שחורים וסתניים ואתה יודע, משתמטים, וכאילו, ויש איזושהי, אני לפחות, לי, אני אולי אני רוצה, יש תקווה ויש עתיד, כי בסוף הם בני אדם, והם רוצים לרקוד, והם רוצים להילחם קפוארה, ואתה יודע, לסינמטק הגיעו, שורה של החרדים, סינמטק מרכז תל אביב, מרכז הגיעו שורה של חרדים שהם מהחוג שלו, וכשהוא הציג אותם, אז כל הקהל, תחשוב איזה קהל מגיע לסינמטק, כאילו, כולם שמאלנים, קיצוניים כאלה, וכולם מחאו להם כפיים, זה לא רק אני הרגשתי את זה, אני חושב שהסרט ממש מקרב לבבות, ואני אומר לך שאני ממש נהניתי, אז הוא היה בסינמטק, ובקרוב הוא יהיה בלב וב-YES דוקו, לא ציפיתי, זה הכי כיף. כאילו הלכתי לראות סרט שיעמום, וממש ממש ממש נהנתי. אחלה סרט, הרבי קפוארה. אז זה הסרט הראשון שראיתי. הסרט השני שראיתי, נקרא What You Wish For.
אוקיי.
שף מגיע לביקור, אצל חבר ותיק, גם הוא שף. השף הראשון, זה שמגיע לביקור, הוא עובד בבית מלון, כשף, מתקשה לשלם את החובות שלו מאימורים, והשני הוא כזה שף נורא מצליח, מאוד עשיר, יש לו מלא כסף, וזו ההתנגשות של העולמות שלהם. אני לא אספר יותר מדי מזה. זה התלבטות מה להגיד, אני אגיד ככה, אני אתן רמזים, מי שיבין, יבין. זה שילוב של התפריט, שפים וכולי, הכישרון של מר ריפלי, ואחוות השלג.
אוקיי.
שלושת הסרטים האלה ביחד, המבין יבין, What You Wish For, סרט לרכישה, סרט מותח, לא רע, תקשיב, לא רע, אני חושב שיכול להיות שאתה אפילו תהנה. אני לא רוצה לספר יותר. תנסה לחשוב לבד על מה זה. סדרה שראיתי, סטאר טרק דיסקו.
סטאר טרק דיסקו.
דיסקו, יש לסטאר טרק.
How low can we get?
יש סטאר טרק... TOS, זה The Original Series, TNG, The Next Generation, VOY, Voyager, וכולי וכולי. DS9, זה Deep Space 9, ולכל אחד נותנים אקרונים כזה.
כן, ודיסקו זה ראשי דברות של?
Discovery. כי לא מצאו להם משהו אחר. בקיצור, סוף סוף נגמר, נגמרה העונה, נגמרה הסדרה, תקשיב, איזה ייאוש, אתה יודע, מהפך אל הפחד, פיקארד היה לא טוב, זה ממש מבאס. תראה, הקפטנית השחורה מאוהבת בדמוי הן סולו, עם עד כדי המעיל השחור. אגב, והוא גם צבע האור שלו שחור. הקצין הראשון הוא חייזר, והוא מאוהב בסנטורית חייזרית מזן אחר. אז יש לנו כבר שני סיפורי אהבה. הקצין הטכני מאוהב ברופא. אז... כאילו הם גם זוג הומואים, והרופא הוא גם צבע האור שלו הוא חום. יש איזה אחת שהיא, בוא נגיד, היא לא רזה ויפה, אוקיי? היא ההפך. יש את וסלי מה... The Next Generation, זה הילד המאוד מוכשר, אז יש פה את כאילו, המקבילה שלו, אז היא הבינארית, זה ברור. קיצור, וכולי וכולי וכולי. מה אין?
מה אין?
גבר לבן סטרייט. אין, אתה מסתכל על כל הקאסט, על כל זה, אין. כאילו...
אפליה מתקנת.
בדיוק, אפליה מתקנת. פארמאונט פלאס, לא ממליץ, אני חושב שזה הדגש שהם שמו בסדרה הזאת, ולא על הסיפור. זה שמום אחד ארוך, אבל אני יכול להגיד ש...
היה דיסקו.
אין, 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 אין סדרה אחת של סטארטרק שלא ראיתי, שתי הסדרות האחרונות הן נפילות קשות. זהו, אלה הדברים שאני ראיתי.
וואלה. טוב, אני אעבור למה שאני ראיתי.
קדימה.
אני ראיתי כמה דברים. אוקיי. ראיתי סרט, ראשון שראיתי בקולנוע, הסרט היטמן. שמעת עליו?
מדובר.
כן, כן. הסרט של הבמאי שאני מאוד אוהב, גם אתה, אני חושב, ריצ'רד לינקלייטר.
לינקלייטר, לא?
לינקלייטר, שעשה את טרילוגיית אחרי הזריחה, התבגרות, כן.
טרילוגיית אחרי הזריחה זה שלושה סרטים שלקח לו 20 שנה לצלם, כי הם בהפרש של 10 שנים, הראשון והשני והשלישי.
והתבגרות גם לקח לו איזה
12 שנים. כן. הוא רוצה לצלם נער מתבגר, אז הוא צילם אותו לאורך 12 שנים. כאילו פרויקטים כן. ארוכי טווח.
כן, זה לא, זה לא פרויקט ארוך טווח, אבל זה עדיין אותו במאי אהוב. הסרט הוא בכיכובו של גלן פאוול, שהוא כוכב די עולה עכשיו בשמי ארצות הברית,
דופק, לא העולם. דופק על הברזל כשהוא חם.
כן, הוא היה בטופ גן מבריק, הוא היה כאילו הדמות האנטגוניסט של תום גרוז, ובסרט שדי הצליח לאחרונה שקראו לו רק לא אתה, טוב, עם סידני סוויני.
אנחנו בטח נראה אותו עוד איזה כמה שבועות.
את מי?
איך קרא? גלן פאוול.
גלן פאוול? איפה נראה אותו? אה.
טוויסטר 2.
כן. הסרט דרך אגב, הוא בארץ, הוא יצא לקולנוע, בארצות הברית הוא יצא מאוד מאוד לימיטד, רוב האמריקאים לא היה להם איפה לראות את זה, ודווקא בארץ הוא יוצא בקולנוע, ורץ בקולנוע אפשר לראות אותו, מה שכן, הוא יוצא היום בנטפליקס, ארצות הברית, ולא נטפליקס ישראל, ואפילו אין תרחי ציעה לנטפליקס ישראל.
אז רק אם אתה עם VPN.
או, בדיוק, או VPN אמריקאי בנטפליקס, או בבית הקולנוע. הסרט מבוסס על סיפור אמיתי. הסיפור אמיתי, מבוסס לוסליקה, אתה יודע, על סיפור אמיתי. מרצה לפסיכולוגיה, שהופך לסוכן משטרתי, שמתחזה לרוצח שכיר. הוא בעצם, במסגרת עבודתו, כמתחזה לרוצח, הוא בנתם המשטרה, מתחזה לרוצח שכיר. הוא בעצם, התפקיד שלו זה להתחזות לרוצח שכיר, כדי שאנשים יזמינו רצח, ואז יעצרו אותם על זה שהם יזמינו רצח. זה כאילו התפקיד שלו. במסגרת הזאת הוא מתאה במישהי, שבא להזמין רצח. סרט ממש חמוד, מנתק, כיף בצורה בלתי רגילה. פאוול, א', מפגין כישורי משחק, חבל, אז מה מחליף דמויות, נותנים לו הרבה שם... כל פעם שהוא במסגרת עבודתו, הוא מתאים את עצמו לדמות שהוא הולך לפגוש. אז הוא מחליף פאות ודמויות, מגניב והלאה. יש כימיה מופלאה בינו לבין הכוכבת שמשחקת, שהוא מתאהב בה. זה מצחיק, כי אתה יודע, בסרט כמו שקרים אמיתיים, טרולייז עם שוורצנגר, זה היה הפוך, היה סוכן חשאי שהיה צריך להסתיר מאשתו את זהותו, כדי שחשבו שהוא פקיד אפור.
ג'ימי לי קרטיס.
כן. פה זה אדם שהוא פקיד אפור, מרצה באוניברסיטה, פסיכולוגיה משעמם, שצריך לשחק, שהוא רוצח שכיר ולהסתיר שהוא בעצם פקיד אפור.
שהוא לא הרג אף אחד הסתם.
כן, שהוא לא רוצח שכיר, הוא סתם פקיד אפור. זהו, סרט מאוד מאוד חכם, מצליח לשלב בין ג'אנרים שונים, יש פה התכתבות עם גם הסאבטקסט שלו כמרצה לפסיכולוגיה, אז שואל קצת שאלות פילוסופיות, האם אדם יכול לשנות את האופי שלו, אם אתה בעצם תשחק דמות מסוימת, האם תהפוך לכזה, אני תמיד היה לי דיונים כאלה.
Fake it till you make it.
כן, סוג של, תמיד היה לי דיבור כזה עם מיכל, עם אדם שהוא שחקן, עם כמה הוא באמת משחק, וכמה זה האופי שלו שהוא כזה וכו', זה כמה משחק כזה, האם בעצם, אתה יודע, העצמי שלנו זה לא משהו, זה תפקיד שאנחנו מגלמים מאז שנולדנו, ובעצם אנחנו יכולים לשנות את זה, כי נשחק דמות אחרת. זה מאוד נחמד, אחלה סרט, באמת, חמוד מאוד, גם פסקול מגניב, אחלה, אחלה סרט.
היטמן בקולנוע.
היטמן בקולנוע, או בנטפליקס ארצות הברית. דבר שני שראיתי, יצא פרק מיוחד של What If, שזמין רק בוויז'ן פרו.
What If זה הסדרה המצוירת.
סדרה המצוירת של מרוול, שמתעסקת ב...
מה היה קורה.
מה היה קורה אם העלילה הייתה של מרוול, הייתה שונה. כל פעם, דיברנו על זה, כל פעם יש איזה סוג של העלילה אחר, ולא יודע, במקום קפטן אמריקה, זה החברה שלא נהייתה גברת אנגליה וכו'. אז כל פעם יש...
בתלת ממד?
הפרק הוא בתלת ממד, מאוד מאוד אימרסיב, זה דרך ממש שונה ומיוחדת לחוות תוכן בזלת ממד, כי זה, אתה יודע, זה מאוד אימרסיבי, נבנה במיוחד לפלטפורמה, אתה יודע, זה לא פרק רגיל. מצד שני, זה סוג של משחק. הוא לא לגמרי ברור אם אתה צופה פסיבי יחסית, או פשוט משחק במשחק מחשב. למה? כי יש שם אוסף צנות, כל צנה יש איזה קטע עלילה, אם זה דמות מרכזית, פעם זה עם טאנוס, פעם זה עם סקארלט וויץ' וכו', שבסוף כל אחת מהצנות, אתה, בעצם הפרק הוא עליך. אתה דמות אינטראקטיבית במשחק, שהתפקיד שלך בתור דמות בפרק הזה, לאסוף את אבני האינסוף, משהו כזה, בסוף כל צנה יש איזה, מה שאתה צריך לעשות, פיזית. עם הידיים שלך, לא יודע מה, יש לך מגן על היד וצריך להגן מדברים שיורים עליך, אתה mm-hmm. עושה איזה תנועה אחרת ויורד דברים וצריך להרוג את האנשים. אז זה קצת על הגבול בין צופה בסרט לבין משחק באיזה משחק שהוא... אז הוויז'ואל מדהים, באמת, הבטלת מימד, הדמויות מופיעות לך, הם כאילו אצלך, אתה יושב בסלון והדמויות אצלך בסלון. Mm-hmm. אתה יודע, המספר יושב אצלך בסלון ומדבר איתך, הדמויות מופיעות, כאילו מאוד מדהים, הוויז'ואל מדהים. המשחקיות לא משהו, כאילו זה קצת מוגבל, מה שאתה חושבים מהידיים קצת לראות ולקבל. העלילה די סתמית, כאילו אין שם באמת משהו, מחלט עלילה של וואו, אתה יודע. יש פה תעוזה, כאילו ניסיון כן לחדש קצת, אתה יודע, זה קצת כמו שדיברנו על בנדרסנאץ' שהיה בזמנו בנטפליקס, שנתנו לך לבחור את העלילה, או קליידוסקופ שהיה להם, כאילו ניסו לעשות את זה פרק, כל אחד יכול לראות
את הסדר השני.
כן, אז גם פה זה משהו אחר, כי אתה רואה פתאום משהו שהוא אימרסיבי, שאתה דמות בפרק. מצד שני, אני לא חושב שהצלחה מאוד גדולה, זה מעניין, אבל כפרק בפני עצמו בסדרה הוא לא מחזיק פרק. אז what if לשני האנשים בארץ שיש להם ויז'ן פרו?
זה מה שרציתי להגיד, שזה לא נראה שהרייטינג יהיה מאוד גבוה, כמה אנשים כבר יכולים לצפות.
כן, זה גם דרך אגב, אתה לא צופה בזה בדיסני או משהו כזה, אתה מוריד אפליקציה.
כן, אז אתה צריך לחתוך בכמות האנשים שיש להם ויז'ן פרו, לחתוך בכמות האנשים שמעניין אותם מרוול או what if, וכמות האנשים שיעשו את המאמץ בכלל להוריד את האפליקציה.
כן, אני מניח שכל מי שאוהב מרוול יעשה את זה.
אוקיי.
בעצם מהוותו הזה, אבל כי גם דיברו על זה וזה יצא וזה.
אף פעם לא עובד ככה. כל קליק שאתה מבצע, זה משנה לך את המשפך, כאילו מוריד לך.
כן, אולי אתה יודע, יפמפמו את זה קצת, או תוכן וזה, אבל...
כל פעולה שאתה עושה, אתה מצמצם את המשפך של כמות האנשים שרואים. מכיר את זה, זה לא משנה כמה אנשים אוהבים.
כן, הם שיווקו את זה כפרק, כאפיזוד ב-What If, אבל... אוקיי. דבר נוסף שראיתי, ראיתי ב... נטפליקס, סרט בשם גודזילה מיינוס וואן. גודזילה מיינוס אחד, שמעת עליו, אני מניח.
שמעת עליו, דברים טובים.
כן. א', אתה זוכר, הוא זכה באוסקר. הוא היה...
של ויז'ואל אפקטס, לא?
זה היה אחד הסרטים המדוברים בשנה האחרונה, הוא עלה באופן מפתיע בנטפליקס. זה לא... לא ידעו שהוא הולך לעלות, ופתאום נטפליקס, כמו שהם לפעמים עושים, הפתיעו ושחררו אותו פתאום לצפייה. התחל הוא היה רק בארצות הברית, אבל עכשיו הוא גם בארץ זמין. השם של הסרט, גודזילה מיינוס וואן, זה גם קצת, ניסיתי להבין למה קוראים לו ככה, אז ראיתי כל מיני פרשנויות, האם הוא בעצם מבדיל את עצמו בסוג של קריצה מכל סרטי ההמשך הרבים לגודזילה, אתה יודע כמה סרטים יש לגודזילה?
אני מזכר, זה משנות ה-50?
יש מצב.
20?
37.
פגעתי בחצי.
כן, אז כאילו קוראו זה מינוס וואן, כאילו אולי אתה יודע, קריצה לזה, או בעצם לכך שהיפנים מתייחסים למלחמת העולם השנייה בסור שנת אפס, כי הם בעצם עשו ריסארט. וגודזילה מתכתב למלחמת העולם השנייה, כי זה כאילו מפלטת שבעקבות הניסויים הגרעיניים, או הפצצות האטום בעצם נוצרה וזה, אז כאילו, אומרים, אם במלחמת העולם הביאו אותנו שנת אפס, אז זה יביא אותנו שנת מינוס אחד, אתה יודע, הערס של גודזילה. כן. העלילה היא של טייס קמיקזה במלחמת העולם השנייה, שהוא משתפן, וחוזר חיים מהמלחמה. ועכשיו הוא הופך להיות חלק מצוות שמנסה לעצור את לטעת הענק גודזילה, שמאיימת להחריב את טוקיו. הסרט הוא סרט יפני. סרט יפני בתקציב של 12 מיליון דולר.
מה זה אומר? זה הרבה, זה מעט.
זה מעט מאוד, 12 מיליון דולר לסרט.
יחסית למה?
שזכה באפקטים הכי טובים, שהתחרה נגד סרטים של שומרי הגלקסיה, וזה שעשו תקציב של 250 מיליון, אני יודע.
מה היה התקציב של קרב אוויר?
הישראלי.
כן, גם שם יש ויז'ואל אפקט.
כן, אתה אומר אולי דומה.
לא יודע.
לא יודע אם הגיעו 12 מיליון, אבל אולי זה 3-4, כן. אז סך הכל, הסרט זכה הצלחה גדולה, הוא באמת מאוד, הוויז'ואל באמת מרשימים מאוד, מוצדק, אתה יודע, מה שהם עשו בתקציב הזה. בכלל, הסרטים, דיברנו על זה בעבר, הסרטים יפנים ובכלל קוריאנים וכאלה, הם אחרים, ההתנהגות של האנשים היא אחרת, יש להם סוג של רגשנות כזאת, שמדברים נורא בפאטוס כזה, או שמתזבים, או בזה, נעלבים כזה, נראה כל נראה תיאטרלי נורא, כאילו...
זה נכון גם לשוגון.
כן. אני רואה שקצת פחות הרגשתי את זה בשוגרון, אבל חשבתי על זה, אבל בסרטים, אתה יודע, גם בסרטים מהפיים שהמלצתי עליהם בעבר, גם בסרטים קוריאנים שדיברנו עליהם, גם...
אני תוהם, הם לא מדברים ככה, אם ככה הם מדברים, ואנחנו תופסים את זה כפתוס.
בדיוק, כמו שאתה אמרת, שאתה יכול, שאתה רואה סרט ישראלי, אתה יודע להבין את הניואנסים.
לא יודע, ככה הם מדברים.
יכול להיות, אבל זה לי מהצד, אני לגמרי יכול להבין את זה, אבל לי מהצד, אתה יודע, זה נראה פשוט סוג של ילדותיות כזאת, ונלווים כאילו, וזה נראה כמו משחק גרוע, אבל יכול שזה ככה הם באמת, כאילו.
אבל אתה יודע שבשפות המזרחיות,
אוריינטליות.
אוריינטליות, אתה יכול להגיד את אותה מילה, כשהפיץ' שונה, ותהיה לזה משמעות שונה. ובשפות מערביות לא, כן. אין דבר כזה. כאילו, אין, כשאתה אומר דוג, אם אתה אומר דוג, זה אותה משמעות, ובשפות אוריינטליות לא. כאילו, פיץ' שונה כן. משנה את המשמעות. זה כאילו עוד...
עוד מימד.
כן, עוד מימד של השפה, בדיוק.
מעניין.
כן.
קיצור, זה תמיד נראה לי נורא מוגזם, אבל...
אז אני אומר, אולי בגלל זה, אתה יודע.
יכול להיות, יכול להיות, אבל זה עדיין מצחיק לראות את זה. בסרט הזה זה בולט. הסרט חוזר קצת למקורות של גודזילה, שעוסק בפחד של היפנים בעצם מפצצת אטום, אז גודזילה היא סוג של מפלצת שהיא פצצת אטום. זה מתחבר לתחושת הבושה של היפנים בתבוסה במלחמת העולם, על הרגשת האשמה של אלה שנותרו מאחור וניצלו וכו'. וגם בסרט יש הרבה דיבור על יוזמות אזרחיות, שהממשל לא מתפקד אחרי איזה אסון לאומי, והאזרחים לוקחים את הלידיים, את השיקום שלהם, מדגיש את החשיבות של יחידות חברתית, אחווה אזרחית, תקווה וכו'. סך הכל זה סרט אקשן מפלצות, ראוי, יש בו גם כמה סיפורים אנושיים נוגעים ללב, דמויות מעניינות, קצת שאלות פילוסופיות על קדושת החיים, והאם באמת טוב למות בעד ארצנו, מסרים אנטי מלחמתיים, אבל אחלה סרט.
גודזילה מיינס וואן, ראית את זה בנטפליקס?
נטפליקס, כן.
אוקיי.
Okay. סרט אחרון, סרט ישראלי, שנקרא המשלחת.
שמעתי עליו.
כן, זה סרט ישראלי של אסף סבן. אסף סבן עשה את בית בגליל, אני לא יודע אם יצא לך לראות, אני ראיתי. אז זה סרט ישראלי נוסף שלו, שעוסק בנושא מאוד ישראלי, על כיתה שיוצאת למשלחת לפולין, לביקור במכונות השמדה.
מזכיר את הסרט שראינו...
חדר משלו.
חדר משלו.
כן, מתכתב כן. קצת, כן. זה סרט, זה הצד השני, אתה זוכר בחדר משלו, הוא רצה לצאת לזה, ובסוף הוא אמר, לא ומה אני אעשה שם, עם שעתיים באושוויץ, שלוש שעות בקניון, אתה זוכר, הוא צחק על זה ואמר,
והם גם לא מבינים שום דבר על השואה, אני יכול להסביר לכולם.
כן, אז זה הצד השני, זה מה שקורה לאלה שיצאו למסעות שהוא לא יצא, אז האמת שזה מזכיר. בניגוד על איך שזה נשמע, זה לא סרט כבד, זה לא סרט על השואה. בסופו של דבר, סרט התבגרות. שבמרכזו...
סרט על המשלחת.
כן, במרכזו ארבע דמויות. שלושה תיכוניסטים וסבא של אחד מהם. זה כאילו דמויות המרכזיות. הסרט הוא מצחיק, הוא מרגש, עם משחק מצוין, שחקנים צעירים ואלמונים, באמת, משחקים ממש מדהים. סגירת מעגל, הסבא משחק על עזרא דגן, שהיה ברשימה שינדלר.
וואלה.
סגר מעגל. בנוסף משחקת אלמה דישי את מחנכת הכיתה שיצאת איתם, אז זה היה כאילו המבוגרים האחרים, זה אלמה דישי ועזרא דגן. סרט די מסרטט ממש ביד אמן את מה שמעניין צעירים בגיל הזה, ולכל אחד מהדמויות יש את העומק שלה, את הבעיות שלה, מטרידים אותם דברים אחרי של גיל ההתבגרות, אהבה, מין, איך נהיים מקובלים בכיתה, אתה יודע, דברים אחרים, ברקע יש את פולין והמחנות. יש סצנות מקסימות, ממש אהבתי שהילדים חוגגים ונהנים במהלך המסע. אתה יודע, הם חוזרים הביתה למלון, לא הביתה, למלון אחרי האושוויץ, ועושים מסיבה ושוטים ומבסוטים וחוגגים, כמו ילדים. זה מה שמעודם בחיים. סך הכל סרט מקסים, מומלץ, המשלחת בבתי הקולנוע.
לך לא היה מסע לפולין, נכון? אנחנו זקנים מדי.
לא, בתור ילדים?
כן, לא, בתור נערים בתיכון.
אז אני זוכר, האמת, זה טוב, מצחיק שאתה שואל, שהייתי בית או י' א', הייתי בי' א', אני זוכר שהגיע, כבר התחילו משלחות לפולין, אני זוכר ילד מי' ב' שנכנס לכיתה, וסיפר על המשלחת שהוא היה, מתוך מטרה לעשות פרומושן לאנשים שיצאו לו משלחת, אני לא זוכר, אני חושב שלא היה לנו בכיתה, ואם היה, אני לא הייתי חלק מההוויה הזאת, והיום אני מת לצאת.
באמת?
אני רוצה לצאת עם הילדים, רציתי נורא, שבר היה, אמרתי, טוב, עכשיו יש משלחות, אולי שהוא יצא, אולי הורה מלווה, פעם זה היה יותר מקובל, היום קצת פחות, עם ההורים המלווים אני אומר, אבל בר היה בשנת הקורונה, אז ביטלו להם. אני בונה על זה שאולי לתמיר אמור להיות בספטמבר, משלחת לפולין, אז אם יהיה אפשר, אני אשמח מאוד לצאת. אבל...
יפה. טוב.
המשלחת.
בסדר.
זה היה בדרך אגב במסגרת, היה שבוע קולנוע ישראלי, שכחנו לדבר עליו פעם שעברה, או שדיברנו עליו, אני לא זוכר אם דיברנו עליו.
כן, זה היה ממש השבוע, לא דיברנו.
שבוע שעבר זה היה. זה היה כאילו, באותו שבוע
שהקלטנו פרק. זה נראה לי כבר לא בתאריכים קבועים, יש איזה כמה זמן. נכון, זה כאילו,
פתאום הוא, יום רביעי, אמרתי, וואלה, מגניב, איזה סרטים ישראלים, היה משלחת, הלכנו לראות.
יפה.
10 שקלים. זהו.
טוב, בוא נעבור לסרט שלנו, בחורים רעים, הכל או כלום. צמד הבחורים הרעים, וויל סמית ומרטין לורנס, חוזר למושב הנהג עם סרט אקשן באוקטן קבוע. לדעתי זה הסרט הרביעי בסדרה. הפעם עם תפנית, הטובים ביותר של מיאמי, נמצאים כעת במנוסה. כן, זה כל מה שיש לה, זה להגיד על הסרט, כנראה. לא יותר מדי, הבמאים, עדיל אל ארבי ובילאל פלאח. הם שני במאים בלגים. ביימו את הסרט הקודם, נכון. בחורים רעים לתמיד. והם גם ביימו את הסרט... בטגר
שלא יצא בסוף, של גינז. וגם זה שני פרקים של מיס מרוול.
כן, והביטול שלו גרר די ביקורת רחבה, כי הסיבה שדיסי לא הוציא אותו, כי...
נחסוך עלויות.
וורנר לא הוציא אותו.
לא שלם מס.
בדיוק, הם ראו שהסרט הולך להיות נפילה, ואז אמרו, טוב, אם נרשום אותו כ-70 מיליון דולר הפסד, אז לא נשלם מס. הפקה, ג'רי ברוקהיימר. אני אף פעם לא אומר הפקה, אבל זה מין שם כזה, כן. של כל הסדרות משנות התחילים.
זה מצחיק, הסרט התחיל, והיה את העץ הזה עם הברק,
כן.
ואמרתי, עוד לפני זה אמרתי ברוקהיימר, ואז הופיע השם למטה, כאילו
כי זה כל
זה, ה... ויש לך את זה, אתה יודע, זה מסל ממורי כזה.
כל הסדרות משנות התשעים. טוב, סרט בשבילך, אז...
סרט בשבילי.
אז תגיד מה חשבת על הסרט.
טוב, אני... תראה, זה סרט, הוא באוויר השנות התשעים. אבל יוכל להיות בעיקר בצורה טובה מבחינתי. Mm-hmm. כלומר, הוא סרט 90's כזה. Mm-hmm. לא כל הבדיחות בסרט עובדות, יש בו הומור, לא הכל עובד, אבל בסך הכל נהניתי מאוד. סרט,
באמת?
אני חושב שהוא סרט, א' הוא יפה לעיניים, יש בו ויז'ואלס יפים וצילומים, אתה מדבר על זה, עם אקשן כזה של פעם. אקשן של פעם, עלילה לא מתוחכמת, אבל זה סרט, אני חושב שזה סרט קיץ מושלם, של פופקורן, מזגן, הנאה צרופה, להיכנס, לחבות את המוח, לשבת, ליהנות. נהניתי מאוד. עם פופקורן שישי בצהריים, שבת בצהריים ביומית כזאת, חם בחוץ, אני נהנה, מזגן, אקשן, בדיחות, וויל סמית, הכימיה ביניהם עובד ממש טוב, אני חושב. כאילו, אתה יודע, זה סרט מטופש, כן? זה לא נגיד אליו איזה סרט שהוא נחד בלונות גבוהים. אבל למה שהוא בא לעשות, אני חושב שהוא יעיל וטוב, אני אוהב את הכימיה ביניהם, יש צילום אקשן מקורים סך הכל, לפעמים זה נהיה קצת כמו משחק מחשב כזה שמה-What First Man Shooting שאתה רואה את האקדח, לפעמים היה משהו שלא ראיתי אף פעם, לא בטוח שמה אני חושב עליו, שזה מתחלף כזה כמו מצלמת סלפי כזה, הוא עובר לקדימה אחורה, יש הרבה דינמיות, צילומי רחפנים וכל מיני כאלה, לפעמים זה קצת נראה גימיקי, אבל לפעמים גם היה נחמד, זהו, אני נהניתי בתור סרט, באמת, סרט אקשן יעיל, קליל, לא מתוחכם, אבל חביב כזה, אני נהניתי בנו. אתה לא.
אז תן לי להפתיע אותך.
לא ישנת, נכון?
אני לא ישנתי. האמת היא, באמת, באמת, אחרי חצי סרט, היא התחיל לגרד לי.
לא, אני רחמתי עליך תוך כדי.
התחיל לגרד לי, האם...
חשבתי הרמדי, מעניין מה.
האם זה, זאת הסצנה שאני צריך לקום ולצאת. לא יצאתי, כמו שאתה אומר, הוא סרט צפוי, עלילה לא משהו, די שבלוני, לא מצחיק, האקשן לא היה מאוד איכותי, אין לי מה לומר על איכות המשחק. עכשיו תראה, אני חושב שהסרט לא מתיימר להיות אמין, או בתחילת הסרט הם נוסעים נורא נורא מהר, כי הוא ממהר לחתונה. וזה לא באמת למה הם נוסעים מהר? הם נוסעים מהר בשביל להראות את וויל סמית נוסע מהר, כאילו.
זה למה שתום קרוז רץ, זה אותו דבר.
כן, זה כאילו, עכשיו תמיד, כשאין סיבה באמת ללמה הם נוסעים מהר, כי הם לא באמת יחרו לחתונה.
הם ממהרים.
כן. זה פשוט בשביל להראות אותו עושה חרקות בפרארי, זה כאילו. אז כשזאת הרמה, אז זה רמה נמוכה, כי זה לא באמת מעניין. כאילו, כבר ראינו מרדפי מכוניות יותר מסעירים מזה. עכשיו, אם אתה לוקח את הסרט הזה, אתה תולש אותו, ואתה תוקע אותו ב-90s, שזה מתי שיצא הסרט הראשון, אתה לא תרגיש בהבדל.
זה מה שאמרתי, כן, סרט 90s.
כן. בדיוק, עכשיו לפעמים אתה אומר, הסרטים מתעדכנים, הקצב שלהם משתנה, הצילום משתנה.
זה הסתנה קצת, הצילום, לא משתנה כלום. יותר...
למה?
עכשיו... לא מצלמה, בסדר.
עכשיו, האמת, אני לוקח, אתה יודע, סצנות, מסוימת, לא משנה איזה, פייס אוף, לקחתי סרטים מה-90s, של ג'ון וו, מ-97. לא עשה את זה יותר טוב?
בסדר, אתה נניח עד מאוד גבוהים.
אוקיי, בסדר.
אני לא אומר לי די הרד.
מייקל ביי, The Rock, מרדפי מכוניות וזה, לא עשה את זה יותר טוב? אז אני אומר, שלושת הנערים.
מייקל ביי עשה את זה יותר טוב בבית בויז אחד, אתה מתכוון. ושתיים.
שלושת הנערים שישבו בשורה מתחתיי, והם לא לקחו את הריטלין שלהם בצהריים. עכשיו, הם לא הצליחו לשבת יותר מ-30, הם לא הצליחו, אתה מכיר את הילדים האלה שהולכים קדימה ואחורה עם הכיסא כל הזמן? לא הצליחו, ואז אחרי שתי דקות הוא קם, והוא עובר שלושה כיסאות ימינה, והוא מתיישב, ועוד פעם מתחיל להתנדד, ואז אחד אחר קם, והוא נשכב על שלושה כיסאות, ואז אני אומר לך, הם לא הצליחו לשבת יותר מ-30, אני לא יודע למה לא, הם לא לקחו את הריטלין. אני בסוף הסרט, הם היו חמודים, הם באו והם התנצלו שהם הפריעו לי בסרט, כי הם לא קלטו בכלל שאני מאחוריהם, באיזשהו שלב אמרתי להם, הלו, הגזמתם, אז הם כאילו, לא שזה הרגיע אותם, פשוט בסוף הסרט הם התנצלו, כאילו הייתי לוקח אותם, והייתי אומר להם, תקשיבו, כאילו, אני יודע שזה לא מוקרן בקולנוע, אבל לכו תראו פייסוף, לכו תראו דה רוק, כאילו אתם ממש תהנו, אתם באמת באמת תהנו, אנחנו לא בספוילרים, אבל יש שם איזה סצנה שמרטין לורנס עולה על הגג.
אתה רוצה שפרוץ על ספוילר?
ורואים לו את התחת.
כן.
זה ממש יצחיק אותם. בסדר, זאת הרמה, נו. אני מבין. אני לא בא להילחם. שלושת הנערים, נהנתם? אני לא יודע עד כמה הם נהנו, כי הם באמת לא הצליחו לשבת. אני חושב שאם הם היו יושבים ב-The Rock, זה היה מותח אותם יותר.
אתה לוקח סרטים שהם נחשבים באמת מאבות צון ברזל של ה-80s-90s, זה כאילו, בסדר.
אני אומר, אפשר לעשות את זה יותר טוב. נכון?
כן.
זה לא סרט טוב, סרט בי-מובי פחות.
לא, תשמע, הוא לא גרוע כמו סרטי אקשן אחרים שראינו בסגנון תפוס את הקרי 2, או שלא קראו לו עם ג'ייסון סטייטם, או אתה יודע, הוא
הסרטי... עכשיו כשאתה אומר את זה, אני לא יודע מה יותר טוב.
לא נכון, לא היה ממש גרוע.
לא יודע.
זה לא היה ממש גרוע. הוא לא היה גרוע. הוא היה חמוד, כאילו אקשן...
הוא היה ממש גרוע. הוא היה ממש ממש גרוע. בוא נעבור לספוילרים ונגיד לך למה.
יאללה.
אני אגיד שני דברים קצרים על תחילת הסרט, דבר אחד קצר על סוף הסרט, כי אני לא זוכר שום דבר בין שניהם. אחד בתוך האוטו, כשהם נוסעים נורא נורא מהר, כי הם ממהרים לחתונה.
כמה ככה להבין שזה חתונה של אחד מהם?
לא. קלטת את זה? What you talking about? לא קלטת את זה.
זה היה, וזה,
כאילו הנסיך מבלר.
חשבתי דווקא לדבר על...
לא, כאילו הוא אומר לו...
אתה יודע מה לדבר על, איך קורא לזה? עם ארנולד הקטן, נו, שהיה עם What you talking about.
כן, זה לא הנסיך מבלר?
לא, זה היה, מה פתאום? זה היה עם השני אחים, נו.
נו.
לא הנסיך מבלר, הוא ויל סמית היה הנסיך מבלר, אבל היה את הסדרה...
לא בנסון.
לא בנסון, עם... יו, עשתה לי עכשיו בלקאוט רגע.
הנסיך מבלר היה אחר כך?
בטח.
אוקיי, בסדר, אז אני לא זוכר.
What you talking about, Willis?
בדיוק, בדיוק, אז הוא אמר ללורנס, יופי, אז יש לנו רפרנס אחד.
אנחנו חייבים למצוא את השם שאני
מצא. אוקיי, ואז הם מגיעים לחתונה, והבן אדם הראשון שפוגשו בחתונה הוא המועמד לראשות העיר.
כן.
זה השלב שבו אמרת לבן שלך, הוא הנבל? כי זה היה ברור. לא, זה לא היה ברור. אני כאילו רשמתי, אמרתי, איך אני מוכיח שברגע הזה אמרתי, הוא הנבל, איך אני מוכיח לאורן, עכשיו זה הדקה השלישית של הסרט פחות או יותר, כאילו שזה כל כך שקוף, הסרט הזה הוא כל כך שבלוני ואין באמת, יופי. ואז לקראת הסוף.
על טעם ועל ריח קראו לזה, גרי קולמן היה הדמות.
ובאנגלית?
Different Strokes.
נכון, Different Strokes. Yeah. ולקראת סוף הסרט הם הולכים לאיזה מתחם של תנינים ויש שם איזה תנין לבקן ענק, והם מספרים, כאילו, out of the, באמת, מחוץ לכל קונטקסט, שפעם, פעם, פעם, היה שם איזה תנין לבן ענק. ואז אני אומר, לעצמי, לזה שלא ישב לידי, אני כותב בנוט שלי, איך אני מוכיח לאורן, שאני אומר, התנין הלבן הענק יהרוג את הנבל.
טוב.
זאת הרמה של הסרט. זה כאילו באמת...
כן, לא היה בו דברים מפתיעים. הוא גם לא התיימר להיות מפתיע.
לא, אבל זה... אני חושב שזה קצת יותר מדי. טיפה יותר מדי. עכשיו, בין לבין יש לי בלקאוט. אני לא זוכר מה היה בין לבין, בין תחילת הסרט וסוף הסרט. אבל אני רק מה שאני נוסע לטעון, שכולו היה כזה.
כן, לא, בקטר.
כולו היה, אתה מבין, זה לא היה...
וויל סמית חוטף את כיף חרדה, ואז כמו בסופרנו, יוצא לטיפול של כמה חושנים, ויוצא, לא, הוא סנאפ אוף טופי, נותן לו סתירה, ויוצא מזה. אז זה היה נחמד שבו וויל סמית מקבל את הסתירה.
כן, נכון, נכון. יש שם את הבן שלו שהוא דרג דילר כזה, ו... לא היה שום דבר שאתה לאחז בו, שעניין, לא יודע. בסדר. סרט סתמי מאוד.
כן, היה טיפה זה, אתה יודע, בסרטים המקוריים, וויל סמית היה הדמות, אתה יודע, הקולית, הרצינית, הזאת שיודעת מה היא עושה, ומרטין לורנס היה השטוטניקי, היותר חרד, פחות בשליטה.
הוא שיחק טוב בסרט הזה, מרטין לורנס?
הוא זוכר כרגיל.
באמת, זה המשחק, כי אני לא זוכר שראיתי איתו אי פעם סרט. בטח לא ראיתי את השלושת הקודמים.
לא ראית אף אחד?
לא, מה פתאום?
באמת?
למה שייך לראות סרטים כאלה? למה? כאילו, אלמלא המקצוע שלי, שזה מבקר סרטים חובבן, ומעביר פודקאסטים, בחיים לא הייתי הולך לראות הסרט הזה. הקרבה שאני עושה בשביל המאזינים שלנו.
אז פה הם הפכו קצת את הדמויות, כאילו פתאום וויל סמית נהיה לו תקף חרדה, ולורנס נהיה... מה הם מכניס להיגיון, אז טיפה ניסו להפוך את הזה, בסדר. היה בעיקר, היה כמה קמאו עם, מייקל ביי הופיע בתפקיד אורח, שמת לב?
באמת? מה פתאום? אני לא יודע איך הוא נראה, אז איך אני...
היה שלב שמרטין לורנס אומר, אני לא יכול למות, ואז הוא מחוסה את הכביש במכוניות, ואז מכונית פורש פתאום עוצרת וכמעט פוגעת בו.
אז מייקל ביי,
מייקל ביי היה נהג במכונית פורש שכמעט פוגעת בוולסית, ואז הם גומרים ללכת את הכביש, והוא אומר לו, אני לא יכול למות, ואז וויל סמית מוציא אקדח, אומר לו, אם אני אראה בך עכשיו, אתה לא תמות? הוא אומר, אתה לא תראה בי עכשיו פשוט, אז הוא אומר לו, אבל אתה לא תראה בי, ואז הוא מכניס חזרת האקדח, והוא הולך, ואז הוא עובר איזה מישהו ליד,
נכון, איזה אישה, אז כן.
מרטין לורנס, אותו בחור, ליד מרטין לורנס, ומרטין אומר לו, ראית שהוא הכניס את האקדח? ואז הוא עושה לו כזה עם הידיים כזה, שרגינג כזה, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אז זה כוכב יוטיוב, יוטיובר, אחד הידועים היום בעולם, נקרא קאבי למה, אם אני אומר את השם שלו נכון, או קאבי למה כנראה, למה, קאבי למה כנראה, וזה הוא מפורסם בסרטוני יוטיוב, שבהם הוא עושה את התנועת שרגינג, אז זה כל מיני דברים, אז פה אומרים, כן, צורה בכל מיני כאלה דברים, אתה יודע, לחובבי הז'אנר, אנשים שמכירים, הילדים שלי כמובן סיפרו לי זה, אין לי מושג, אני בקושי יודע מה זה יוטיובר, אתה יודע, סיפרו לי זה, כן, בסדר, אני חושב שהיה, באמת, אם, כמו שאמרתי, אם אתה לא בא עם ציפיות, לראות אקשן, נחמד, 90s לייק, הרבה צבע ויריות, כן, זה לא ג'ון וויק, וזה לא דרוק פייס אוף.
אני יודע לבוא לסרטים בלי ציפיות, וליהנות. בתנאי שיש ממה ליהנות. ואני חושב שבחורים רעים, לא יודע. לא התרשמתי.
זה מה היה.
בסדר.
What you gonna do.
כן.
If they come for you.
טוב, בסדר, אחלה. לא היה לנו יותר מדי. אבל ידענו שזה יהיה ככה. ידענו שלא יהיה מה להגיד על הסרט הזה.
כן, כן. אני מודה. תראה, היה עדיף לראות את גודזילה מינוס וואן או המשלחת, אבל...
זה לא בכל נוח.
כן, כן.
טוב, הסרט הבא שלנו. הכל בראש 2.
יפ.
עוד משהו שהוא 2.
אבל מזה אנחנו מצפים ליותר.
אני מאוד מקווה.
פיקסאר.
לא, כי הראשון היה באמת.
הראשון היה אחד מהטובים אי פעם, כן.
טוב, בואו...
למרות ש... לא חושב שיהיה פיקסאר, לא, האמת, מספרי 2 של פיקסאר עד היום.
תראה, משפחת סופר עלה היה טוב, לא היה טוב כמו הראשון.
השני, כן. נכון. וצצוע של סיפור גם היה טוב השני.
סיפור היה טוב, שוב, לא כמו הראשון.
נכון, איזה עוד היו מספרי 2?
לא זוכר.
היה עוד?
לא זוכר. כן, גם כל המכוניות, וזה היה שתדיוטי לגמרי.
למרות שהראשונים גם כבר היו...
היה פרנצ'ייז, כן.
כן. מה העניינים הם הצליחו לשמור עליו?
ראית את הטריילר לאליאן רומביוס?
לא נראה לי.
אני צריך להתקין לך את הפלאגין. טוב, תראה אותו, נדבר עליו בפרק הבא.
אוקיי.
סוג של, אתה יודע, 2, מספרי 2, 5. בסדר, אוקיי, בוא, סיימנו. את הפרק הזה אורן ערך. אם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. אם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, תשתפו אותו באפליקציות השונות, דרגו אותו, תשתפו אותו עם חברים, וזהו. בזה סיימנו להיום. נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.